שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אני עושה שידור קצר עם כמה תמונות, והשידור הזה אגב מוקלט, זאת אומרת הוא יוצא כשידור חי אבל הוא הוקלט ממש לפני כן, ומה שעומד לנגד עיניי זה בעצם המידע, החומר הלימודי, הכלים, הידע, שעשויים מאוד מאוד לעזור לכם בתקופה הקרובה, ובעצם אני מדבר על שיעור שאני הולך להעביר ביום ראשון, ביום ראשון בערב, ב8:30 בערב, אני הולך להעביר שיעור על פתרונות לעייפות ותשישות כרונית, אוקיי? וכדאי לקחת פה בחשבון כמה דברים שאני את חלקם, אני ממש רק על קצה המזלג, כמובן אגע פה כרגע. אז קודם כל, רוב מה שקורה בשנים האחרונות, בעשרות השנים האחרונות, ברפואה, מדבר על גנטיקה, ונתתי דוגמה שאני אישית מכיר שתי נשים, שאמרו להם שהן נושאות את הגן של סרטן השד, אז הם הורידו את השדיים בעצם, בשביל להימנע מחס וחלילה, כן? סרטן. וזה בגלל גנטיקה. כמו כן, יש את כמובן הזריקות, ה-mRNA, שהן מבוססות גנטיקה. מה שאתם רואים פה על המסך זה מילה שנקראת אפיגנטיקה, שזה בעצם מילה שמתארת דברים שהם מעל הגנטיקה, אוקיי? אז אני רק אקריא פה, לא את הכל, כן? אפיגנטיקה, באנגלית אפיג'נטיקס, הוא התחום בביולוגיה, שאגב, זה נכון שזה תחום בביולוגיה, אבל הוא כולל בתוכו הרבה יותר מביולוגיה, בסדר? העוסק בשינויים תורשתיים, לא משנה אם זה תורשה בין דורית או תורשה בין תאית, בתפקוד הגנים שאינם כרוכים בשינוי רצף ה-DNA עצמו. אוקיי? מיוונית, אפי זה מעל, מחוץ לגנטיקה, מעל גנטיקה. אפי מרמזת שאין כלל שינויים גנטיים ב-DNA, אלא רק עיצוב ביטויים של גנים מסוימים, החלשה או חיזוק של אחרים. בעצם, אם אני אגיד את זה במילים שלנו, אפיגנטיקה זה תחום שמראה או בודק או חוקר, מה משפיע על ביטוי של גנים מסוימים, ומה משפיע על כיבוי או אי-ביטוי של גנים אחרים, אוקיי? אז מונח זה מתייחס לרוב לשינויים ברמת הכרומוזום, המשפיע, נעזוב את זה. דבר נוסף, יש כמה דברים בתוך הגוף שעשויים לגרום לשינויים כאלה, זאת אומרת לביטוי או כיבוי, הדלקה או כיבוי של גנים מסוימים, ויש כמה גורמים מחוץ לגוף שעשויים לגרום לזה, אוקיי? וחשוב להבין את זה, שגנטיקה זה סוג של מדע אחד, שעכשיו מערכת הבריאות מכניסה אותנו אליו. עכשיו, מאוד נוח, צריך להבין את זה, שמאוד נוח להגיד, אוקיי, זה גנטית. אתן לכם דוגמה, בן אדם שהולך לרופא, והרופא אומר, תקשיב, יש לך מחלה תורשתית, גנטית. מה בן אדם מבין מזה? בעיקרון, שאין מה לעשות, זהו, זה נקבע עבורו, זה גנטי, זה בא מאמא, מאבא, מסבא, מסבתא, ובאמת הרופא, בהנחיית, מן הסתם, אנחנו מבינים היום יותר טוב, בהנחיית חברות תרופות, חברות זריקות וחיסונים וכאלה, בעצם הרופא אומר מה שאמרו לו לומר, מה שהוא למד, וזה יש טיפול שיעזור לך, זה טיפול גנטי או טיפול ביולוגי, או נגזר עליך לחיות עם הבעיה הזאת. ועדיף, אם אתה רוצה להחליש את הסימפטומים, אז קח את התרופה הזאת. זאת אומרת, זה בעצם קביעה שמונעת מהבן אדם לבצע איזשהו שינוי בעצמו, אוקיי? זאת אומרת, זהו גורלו, נגזר עליו גורלו, כי הרופא אמר לו שמה שיש לו זה גנטי ואין בלתו. זאת אומרת, זה לא נתון לשינוי, זה לא נתון לדיון. אם אתה רוצה להקל על עצמך, קח את התרופה או את התרופות האלה, כן? זה תרופה אחת במקרה הטוב. אם כך, יש כאן איזושהי שרירותיות בתחום של גנטיקה. האפיגנטיקה, וזה תכף, אני גם אראה לכם קצת על זה פה, אבל ביום ראשון נדבר על זה בהקשר של אנרגיה, ייצור אנרגיה בגוף וכדומה. אפיגנטיקה בעצם מוציא אותנו מהברוך הזה, מוציא אותנו מהשרירותיות של גנטיקה, ומראה לנו שמה שקובע את הגנטיקה ואו את הביטוי של גנים מסוימים, זאת אומרת איזה גן יבוא לידי ביטוי באיזה תנאים, זה בעצם הסביבה שלנו. תחשבו אפילו רגע על מחקרים, דברים שלמדנו גם בבית ספר, כן? בתיכון או במקומות אחרים, מחקרים על תאומים, לתאומים יש את אותם לאותה תורשה גנטית, אבל אחד יגדל ככה ואחד יגדל אחרת, ואז אנחנו מבינים שכמה השפעה יש לסביבה על האדם, וכמובן על הגנטיקה שלו. בסדר? אז זה רק ככה לסבר את האוזן על מה אנחנו מדברים פה. מהאתר של ברוס ליפטון, שהוא בעצם די זה שמוביל את התחום של אפיגנטיקה, אז יש פה משפט אחד שאני בעצם סימנתי, The external and environmental factors, הפקטורים החיצוניים והסביבתיים, שמדליקים או מחבים את הגנים שלנו, ובתורם מגדירים כיצד התאים שלנו קוראים את הגנים האלה. בעצם החלק החשוב פה זה החיצוני והסביבתי, אוקיי? כי מה שאני הולך לדבר איתכם גם ביום ראשון, זה בדיוק על זה, על התנאים הסביבתיים שאנחנו חיים בתוכם, איך אפשר לשנות אותם, בשביל לרתום אותם לטובתנו, לטובת הבריאות שלנו, לטובת האנרגיה שלנו, לטובת השינה שלנו, לטובת מערכת החיסון שלנו, לטובת שמחת החיים שלנו, איכות החיים שלנו וכדומה, אוקיי? זאת אומרת, לא גנטיקה ואין בלתה, אלא אדרבה ונהפוך הוא דווקא מה שמעל גנטיקה, מחוץ לתחום של גנטיקה, הוא זה שקובע עבור הגנים, או עבור גנים מסוימים, איזה מהם יבוא לידי ביטוי, מתי, באיזה אופן וכן הלאה, וזה נתון לשינוי, שוב, לא אם בן אדם נולד עם איזשהו פגם גנטי, באמת, בגדול, אם משהו יתפתח מהלך החיים ואומרים לך זה גנטי, רוב הסיכויים שזה נתון לשינוי, זאת אומרת, זה לא נכון, וזה נתון לשינוי. הערה קטנה, מה שנקרא הבהרה, או דיסקליימר, או הסרת אחריות, אני לא רופא, אני לא מטפל, אני לא יועץ בריאות או רפואי, ולכן כל מה שאני אומר כאן עכשיו, וכל מה שאתם רואים, לא להתייחס עליו כאיזושהי אבחון, ייעוץ, טיפול וכדומה. בואו נמשיך. היום, כמו שאתם יודעים, אם אני שם רגע את הקורונה בצד, כי זה תרללת בפני עצמה, שרותמת הרבה מהדברים שאנחנו, שהטעו אותנו עוד אותם, אז בגדול אנחנו בעידן של מחלות כרוניות, אוטואימיוניות, מטאבוליות וניווניות, שאומרים לנו שהן גנטיות ברובן ואין להן תרופה, שימו לב, לאף מחלה כרונית אין תרופה. זאת אומרת, מערכת הבריאות שמתהדרת היום בלהשיג חיסונים, כן, זריקות רעילות, לבני אדם כנגד משהו שבקושי, בקושי פוגע, אם הוא בכלל קיים, עד שיוכיחו לי שהוא קיים, אני כנראה לא אמין שהוא קיים, אבל בוא נגיד וכן, נזרום איתם רגע, הם, אותם אלה שהולכים להציל אותנו ממגפה נוראית, במרכאות, לא הצליחו עד היום לרפא אף מחלה כרונית אחת, וכדאי מאוד לזכור את זה, כי אנחנו סומכים עליהם, הרבה מאיתנו עדיין סומכים עליהם, כאילו הם הולכים להציל אותנו. נקודה נוספת שחשוב לזכור, התשתית הפיזיקלית שאנחנו חיים בה, הרבה יותר חשובה מכימיה וביולוגיה. אני אחזור על זה ביום ראשון, אני טיפה ארחיב על זה, אבל בגדול, כימיה וביולוגיה מתקיימים בתוך תנאים פיזיקליים. למשל, מה זה תנאים פיזיקליים? למשל, מה שקוראים לו כוח כבידה, כמובן אור, אור זה שמש, מן הסתם יש שם מקור אור אחד, למרות שהירח גם מוציא אור, וזה לא לגמרי השתקפות של השמש, אבל לא משנה, וכמובן שדה מגנטי, זה גם, אלה תנאים פיזיקליים שבתוכם הביולוגיה שלנו מתקיימת. אני אתן דוגמה, תחשבו רגע שכוח הכבידה, או מה שנקרא כוח כבידה, היה כפול. אתם יכולים לשער שהגוף שלנו, הביולוגיה שלנו, הייתה נראית אחרת, כמו גם אולי בעלי חיים אחרים וצמחים והרבה דברים פה בעולם, ותהליכים כימיים בעקבות זה גם היו פועלים אחרת. היינו בני אדם או אנשים או יצורים אחרים, אבל בגלל שכוח הכבידה הוא כפי שהוא, בצורה מאוד מדויקת, שוב, כוח הכבידה כפי שקוראים לו, אז הכל מאוד מדויק עבור הביולוגיה והכימיה שלנו. מאידך, אם אני אשנה משהו בביולוגיה שלי, זה לא ישפיע על תנאי הסביבה שלי, זאת אומרת, זה תמיד חד-כיווני, אוקיי? אם אני משנה את התשתית הפיזיקלית של הסביבה שלי, זה ישפיע בהכרח על הביולוגיה ועל תהליכים כימיים בגוף. אם אני אקח תרופה ביולוגית או אשתה משהו כימי, זה לא ישפיע על הסביבה שלי. חשוב להבין את זה, כי אנחנו מפספסים את זה, והתשתית הפיזיקלית, כמו למשל, שוב, כמו שאמרתי, מה שקוראים לו כבידה, או האור שאנחנו חיים בו, או השדה המגנטי, האלקטרומגנטי שאנחנו חיים בתוכו, אלה קודמים ומשפיעים בהכרח בצורה חד-כיוונית על ביולוגיה וכימיה, או על תהליכים ביולוגיים ותהליכים כימיים אצלנו בגוף לצורך העניין. בואו נמשיך. מבחינה פיזיקלית, האנרגיה שלנו היא מה שנקרא אלקטרונים, ולא ניכנס כרגע לדיון, אלקטרונים, יונים שליליים, אלקטרון קיים בכלל, לא הוכיח, נעזוב את זה. חשוב להבין שמבחינת אנרגיה, האוכל שלנו הוא בעצם מטען חשמלי שלילי, אוקיי? שזה אלקטרון. יש פרוטון, יש ניוטרון, אוקיי? אבל נעזוב את זה. אלקטרונים זמינים מאור השמש, נקראים פוטונים. אלקטרונים זמינים ממים, נקראים איזי, אוקיי? או זה לא בדיוק שהם נקראים איזי, אבל הם נמצאים ב-exclusion zone. נעזוב את זה כרגע. ואנחנו מקבלים אלקטרונים מהאדמה, אוקיי? נלך יחפים, נקבל מטען חשמלי שלילי מהאדמה. ובעצם אנחנו גם יודעים, או הגוף יודע, לייצר מטען חשמלי או אלקטרונים או אנרגיה מהאוכל שנכנס אליו, כמובן תלוי איזה אוכל וכן הלאה. הנקודה המעניינת פה היא, ואגב, אלקטרונים זה פיזיקה, כן? זה לא ביולוגיה, זה לא כימיה. הנקודה המעניינת פה היא שהכל נמצא בסביבה, שימו לב. שום דבר מהאנרגיה הזאת לא נמצא בעצם אצלנו. זה לא בגנטיקה שלנו, זה לא בתא שלנו, זה לא במוח שלנו. הכל אנחנו מקבלים מהסביבה. לפיכך, כמובן שיש לנו בגוף מנגנונים שיודעים לשאוב את זה מהסביבה, ולקרוא את הסביבה, ולהתאים את עצמם לסביבה וכן הלאה, כן? אבל הסביבה בעצם, הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, אלוהים, בכבודו ועצמו, יצא לנו סביבה מותאמת בדיוק, הגן עדן הזה שהוא יצא מותאם בדיוק לצרכים שלנו, בסדר? וכשהוא ברא את הכל, להזכירכם, הוא ברא אותנו בסוף, וכאילו הוא הכין את הכל עבורנו, זאת אומרת הוא ידע מראש את מי הוא הולך לברוא ולשם מה, ואיזה תנאים אנחנו נצטרך. ולכן, המזון האמיתי שלנו, אם תרצו, מגיע מהסביבה. בואו נמשיך. זה מפה קטנה ככה לסבר את העין ואת האוזן. זה בעצם, אני חושב עם ארצות הברית, אבל אני לא זוכר, ויש הרבה מפות כאלה, כן? זה מקרי מוות ממחלות לב, לפי אזורי מיקוד. עכשיו, אתם יודעים שאזורי מיקוד קשורים לסביבת חיים, ולא לגנטיקה, נכון? ואפשר לראות שבאזורים מסוימים יש הרבה יותר מקרי מוות ממחלות לב, ואני מדבר על זה כמובן טרום קורונה, כן? נעזוב רגע את הקורונה. אז באזורים מסוימים יש מקרי מוות רבים ממחלות לב, ובאזורים מסוימים פחות, ומה שמשפיע על זה זה לא הגנטיקה, זה הסביבה. זה לא אומר שאין השפעה גנטית בכלל, אבל ההשפעה שלה היא מינורית. אני רוצה שתכירו את דוקטור דאגלס וואלאס. דוקטור דאגלס וואלאס קיבל פרס על כך שהוא גילה שרוב המחלות הכרוניות, שזה המגפה האמיתית היום, זה המחלות הכרוניות, תקראו לזה סרטן, תקראו לזה סקרת, אלצהיימר, פיברומיאלגיה, וכן הלאה וכן הלאה, יש המון מחלות כרוניות, קרון, קוליטיס, מה שאתם רוצים, הוא גילה שרוב המחלות הכרוניות, בוא נגיד 90%, אוקיי, אני לא יודע להגיד באחוזים, מקורן בתפקוד לקוי של מיטוכונדריה, לא בגנטיקה, ואפילו לא בסביבת החיים. זה מה שהוא גילה, הוא חקר את זה. והוא קיבל על זה פרס. הוא היה מועמד גם לנובל, אני חושב, אבל הוא קיבל על זה את הפרס הזה. עוד פעם אני אגיד, הוא גילה שרוב המחלות הכרוניות בעולם, בעצם קשורות או נובעות מתפקוד לקוי של מיטוכונדריה. אני רוצה שתכירו גם את הבחורצ'יק הזה, HRM. HRM ניזון כבר שנים משמש. אותה אנרגיה, אותם פוטונים, אותם אלקטרונים, אותם גלי אור, איך שנקרא לזה, הוא הפסיק לאכול, אוקיי? ואת האנרגיה שלו הוא מקבל משמש. מפתיע, יכול להיות, אבל זה אפשרי. יש כמובן גם בארץ כאלה, יש בעולם עוד כאלה שמיישמים את הטכניקה. זה טכניקה, זה לא שהוא נולד עם גנטיקה מסוימת שמאפשרת לו את זה, הוא פשוט פיתח, בוא נאמר, נקרא לזה ככה, פיתח טכניקה שהיום הרבה מאוד אנשים בעולם מכירים אותה ופועלים על פיה, מיישמים אותה, ולא אוכלים, ניזונים מאנרגיית השמש. כמובן שצריך ללמוד את זה. מה שנקרא, אל תנסו את זה בבית, בלי הדרכה, כמובן. אני רוצה שתכירו גם את ווים הוף, נקרא אייסמן, וווים הוף, בעצם, אני משער שהוא אוכל, אבל כמו שאתם רואים אותו, הבן אדם, אין לו בעיה, בגלל שהוא גילה, שוב, טכניקה בתוך הגוף שלו, זאת אומרת, הוא גילה משהו בתוך הגוף שלו והפך את זה לטכניקה, שזה מאוד דומה לדברים שיוגים עושים, דברים שקשורים לנשימה, הוא בעצם גילה איך הגוף שלו יכול לייצר אנרגיה, איך הגוף שלו למשל יכול להתחמם, בלי מזון, עם נשימה. אז לכן הוא יכול גם להיות באזורים מאוד מאוד קרים, כמו שאתם רואים, ואגב חקרו אותו מכל הכיוונים, מדענים, גם את HRM, ולא מבינים עדיין איך הוא עושה את הדברים האלה. בעצם הוא מצליח לייצר אנרגיה, כי חום זה אנרגיה, הוא מצליח לייצר אנרגיה בגוף, שהיא לא קשורה למזון, לא קשורה לגנטיקה, קשורה לטכניקה. אני בכוונה נותן לכם את הדוגמאות האלה שתראו, שהדברים האלה אפשריים, הם אפשריים על ידי כולנו, או רובנו הגדול, הם לא קשורים לגנטיקה, ואנחנו יכולים להגיע לביצועים מאוד מאוד גבוהים, ובעצם להפיק אנרגיה בדרכים אחרות ממה שחשבנו, כי יטעו אותנו בכלל מה זה אנרגיה, אוקיי? בואו נמשיך. פרופסור פריץ אלברט פופ, שיש לי פה גם ספר שלו, אז הוא בעצם גילה, זה דווקא משהו שקשור ל-DNA, בסדר? הוא בעצם גילה, אני אקריא את זה באנגלית ואז נתרגם, The spiral shape of the DNA is an ideal light storage arrangement, אוקיי? הצורה הספירלית של שרשרת ה-DNA היא אידיאלית לאחסן אור, בסדר? Because through rhythmic contraction it can store in a emit light, בגלל היכולת של השרשרת הזאת להתכווץ ולהתרחב, היא מצוינת בשביל לאחסן ולהפיץ או להפיק אור. ה-DNA works together with the hierarchy of other light active molecules and forms the network of the light metabolism. אוקיי, יש לנו בעצם מטאבוליזם של light או חילוף חומרים של אור בתוך הגוף, וה-DNA קשור גם לזה. זאת אומרת, אני נותן לכם עכשיו היבט אחר שהוא קשור לפיזיקה, שקשור ל-DNA. ה-DNA אומרים לנו זה השרשרת שמחליטה הכל וקובעת הכל, וזה פשוט לא נכון. יש ל-DNA, החומר, יש לו אספקטים נוספים, כמו למשל היכולת לאחסן אור ולהפיק אור ולקלוט אור, אוקיי? חשוב להבין את זה כי הכל אור, בואו נמשיך. רואים, זה השדה שלנו, הביופוטון פילד, ואגב, משמאל זה, אם אני לא טועה, זה ציור של אלכס גריי, אבל בעצם הוא הצליח באמצעות דמיון או ידיעה פנימית להבין איך שדה האור שלנו עובד. ואכן אנחנו כולנו יצורים של אור, אני עשיתי על זה תוכניות למחביר לפני 2020, ואני בכוונה אומר את זה, כי אם אני אלך לתמונה הקודמת, לגבי מה שאמר פריץ פופ, פריץ אלברט פופ, זה מתאים בדיוק למה שאנחנו יודעים היום על שדה האנרגיה שלנו שהוא אור, בסדר? מה שמייצר אצלנו אנרגיה בגוף נקרא מיטוכונדריה, זה הבטריה שלנו, זה מה שמייצר אנרגיה בגוף, היא עושה עוד הרבה דברים, אנחנו נדבר על זה בראשון בערב, אגב למי שרוצה, עשו לעצמכם טובה, בואו ללמוד דברים חדשים, עזרה, אתם הולכים ללמוד דברים חדשים, לא ידעתם קודם, זה אולי יפתיע אתכם, יום ראשון בערב, 8:30, קישור להרשמה, יש פה בתיאור הסרטון, קישור להרשמה לשיעור, השיעור הוא בתשלום 47 שקלים, וגם מי שלא יכול לראות אותו בשידור חי, כל מי שנרשם, ההקלטה תשלח אליו. בואו נמשיך. התפקיד של המיטוכונדריה, אגב, זה תפקידים מסוימים, יש לה עוד תפקידים למיטוכונדריה, אוקיי? אז קודם כל היא מייצרת אנרגיה עבור התא, ובכל תא בממוצע יש כ-1,000 מיטוכונדריה. היא מייצרת את זאת אומרת, היא גם הגנרטור של האנרגיה של התא, וגם מייצרת אנרגיה לכל הגוף, שהמטבע האנרגטי בגוף נקרא ATP, זה ראשי תיבות, כן? Maintains glutathione levels, protects DNA, שימו לב, מעל ה-DNA, מגנה על ה-DNA, אוקיי? Signals cell reproduction, activates cell apoptosis, שזה מוות של תאים או התאבדות של תאים, כשהם לא טובים יותר והם צריכים ללכת, maintains cell electrochemical integrity, electrochemical, שימו לב רק לזה, וזה התפקיד של המיטוכונדריה, בין היתר יש לה עוד הרבה תפקידים שלא כתובים פה, זה בעצם לוודא שהסיגנלים, אוקיי? הסיגנלים החשמליים, כימיים, ממשיכים כסדרם, עובדים כראוי. שמתי גם כמה כאלה, כן, רק שתראו ששוב, זה בשנים טרום 2020, אנשים שנעזרו בהדרכות שלי, בתוכניות שלי, כמו שאתם רואים, אתם קוראים בעצמכם, אבל למי שלא רואה, כי הוא כבד ראייה, אז כותבת לימור, הילדים שלי הודיעו שהם עושים יום ללא מסכים רק מלהקשיב לך, אני אוהבת את זה שהם ספגו את זה לבד, והחליטו לשנות, אז תודה, ומה שהדהים אותי זה שיש כל כך הרבה פתרונות פשוטים, כל ההורים חייבים להיחשף למידע הזה. ועוד מישהי שככה שמתי משוב ממנה, אני סובלת מסחרחורות, מאז שהתחלתי להשתמש במידה שלך, הסחרחורות ירדו באופן משמעותי, אני צועדת במשעול הבריאות מזה כמה שנים, חיה חיים בריאים, מחוברת לאנשי מקצוע ולאנשי מדיסינות למיניהם, עובדת בתחום האלטרנטיבי, ולמרות הכל, הופתעתי לגלות מידע שלא היה לי מושג לגביו, שפו ענק לחשי ותודות מהלב על עשייתך, זו כותבת ניקה גלור, סודות ההזיה, ואני יכול לספר לכם שהיה לה, גילו לה איזשהו סרטן בעיניים, שבעקבות הדרכות שאמרתי לה מה לעשות, הוא נעלם, סוג של קטרקט כזה, אוקיי? בנוסף, המספר שלה בעיניים השתפר מאוד, במקום לעלות הוא ירד, וגם זה בזכות ההדרכות שקשורות לביו-הקינג ומה שהיא למדה בהדרכות איתי. כן, השמש היא החיסון הטבעי לסרטן השד, אוקיי? אני בכוונה מראה את זה, כי אני מזכיר לכם שהשמש נותנת אלקטרונים. נתתי את הדוגמה של אנשים שהורידו את השדיים בגלל שאמרו להם שיש להם את הגנים, כשבעצם השמש היא החיסון הטבעי נגד סרטן השד, ואת זה אומר דוקטור ג'ק קרוז, איש יקר, גאון בתחומו, מנתח מוח, הוא בעצם מה שנקרא נוירוסרג'נט, brain surgeon, כבר מעל 35 שנה, brain surgeon או נוירוסרג'ן זה הדרגה הכי בכירה של רופא, ג'ק באמת אחד האנשים, באמת אחלה גבר, ובעצם יש כאן כמה דברים בתמונה הזו, אחד זה שוב, זה, מה שהתחלתי ממנו, אנשים שהורידו את השדיים, פה בעצם יש פה אמירה אחרת, נגדית, שאומרת בדיוק הפוך, השמש היא החיסון הטבעי לברסט קאנסר, לא שום דבר אחר שבא מהרפואה, זה אחד. שתיים, השמש היא זו שנותנת לנו אנרגיה, אלקטרונים. שלוש, השמש היא חינמית, אוקיי? אתם לא צריכים לשלם עליה לאף חברה ולאף תאגיד. ארבע, היא זמינה לכולנו, גם אם אתם בפינלנד, עדיין, היא זמינה עבורכם, אוקיי? וחמש, אחד, אם שואלים את ג'ק קרוז, מה, אוקיי, בוא נגיד, מכל הדברים שאני יכול לעשות, והפתרונות, ומה הדבר, אני יכול לעשות רק אחד, מה הדבר הכי חשוב שאני צריך לעשות או אמור לעשות? אומר ג'ק קרוז, לצאת, לקום בבוקר, ולצאת לשמש האדומה של הזריחה. ועל זה אנחנו נדבר עוד קצת ביום ראשון, כמובן זה לא הכלי או הידע או הפתרון היחיד שאני אציג, אנחנו נדבר ביום ראשון על מה גונב לנו אנרגיה, מה מייצר אצלנו אנרגיה, איך מיוצר את האנרגיה בגוף, מה זה תהליך פוטוסינתזה אצל צמחים, ומה תהליך הפוטוסינתזה אצלנו, שזה מאוד מאוד מעניין כי לא לימדו אותנו את זה, ובכלל אני מזמין אתכם לבוא לפתוח את הראש, לפתוח את הלב, זה תמיד טוב, אבל בהקשר הזה לפתוח את הראש, ברור לי שיש היום מגפה של עייפות כרונית ותשישות, כולל כאלה שהזריקו לעצמם חומרים, אבל גם כאלה שלא, עוד לפני ה-2020 הזאת, והשידור הזה פונה לכולם, זאת אומרת גם אם נוצר מצב והזרקתם לעצמכם את הזריקות שמכרו לנו פה, וזה הסימפטום, התסמין הראשוני והכי חמור שאתם חווים, זה בעצם אובדן אנרגיה ותשישות, כרונית, אתם מתעייפים אחרי כל דבר קטן, בואו להקשיב, בואו ללמוד, וגם אם לא הזרקתם, ואתם כן חווים וחשים את העייפות הזאת, בואו ללמוד, בואו להקשיב, בואו ליישם, זה הכי חשוב, בסופו של דבר אתם לומדים, והמטרה היא ליישם כדי לשנות את התפקוד שלכם, אני יכול להגיד לכם, שהתוצאות, ברגע שאתם מתחילים ליישם, התוצאות מגיעות אחרי יומיים, לא שבועיים ולא חודשיים, יומיים. simple as that. זהו, אז תודה רבה שהייתם איתי, ואני מקווה מאוד לראות את כל מי שרוצה, וכל מי שבעניין, ביום ראשון בערב, אני כמובן, כמו שאמרתי, שם פה קישור למידע והרשמה, לשיעור ביום ראשון, תודה רבה לכם, כל טוב שיהיה. ביי ביי.